טוב, שלום, זמן טוב. אנחנו הכל חדש, אז גם מתחילים פרק חדש. פרק 14. סימן א'. סליחה? הסימניה שלי פה מסמנת שאנחנו בהתחלה, מן הסתם הנחנו שאחרי ההפסקה של כמה שבועות, אז לא יזיק לנו לחזור. כן. אמר רב יהודה, אמר רב, י"ב שעות, הווה היום. שלוש שעות ראשונות יושב הקדוש ברוך הוא ועוסק בתורה. שניות יושב ודן את כל העולם כולו. שלישית יושב הקדוש ברוך הוא וזן את העולם כולו מקרני רמים עד ביצי קינים. עד כאן. ובמקום הזה, לעניין דינה דהורג קינה בשבת. אמר יוסף, דאינה פרה ורבה. ואמר לאביי, וקינה אינה פרה ורבה. ואמר מר, יושב הקדוש ברוך הוא זן מקרני רמים ועד ביצי קינים. ביצי קינים, וכסל כדעתך, אומר רש"י, שיש קינים קטנים שיוצאים מביציהם. הסימן שהיא כן פרה ורבה. ככה מקשה אביי על רב יוסף. עונה רב יוסף, עונה הגמרא בשם רב יוסף, מינהו, דמקרה ביצי קינים. זה לא הכוונה לביצים שמהם בוקעות הקינים, אלא זה שם סוג של קינים שהם נקראים ביצי קינים. ואם כך, אין ראיה שהקינה פרה ורבה. כי כנראה הקינה הזאת שמותר להרוג אותה בשבת, מאחר שהיא לא פרה ורבה. טוב. אומר הרב, אמר רב יהודה אמר רב, י"ב שעות הווה היום, ג' שעות ראשונות יושב הקדוש ברוך הוא ועוסק בתורה, שניות יושב ודן את כל העולם כולו וכולי, שלישית יושב הקדוש ברוך הוא וזן את כל העולם כולו מקרני רעמים עד ביצי קינים, עד כאן. המאמר הזה הוא בעבודה זרה פרק כמה, סימן ד' בעין יעקב שם, ושם מסיים, רביעית יושב ושוחק עם לוויתן, שנאמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו. אז כנראה מאחר ששם זה המקור, וכל המובאה פה היא רק בשביל הצדדים ההלכתיים הנגזרים מזה, שמותר להרוג או אסור להרוג קינה בשבת, כי מינה פרה ורבה, זה כנראה איננה מוגדרת בתור חי או בעלת נשמה, ועל כן מותר להרוג אותם שבת, כן או לא, זה הדיון פה. ועל כל פנים, לכן לא הביאו את כל הציטוט, אבל הרב כנראה כן מעוניין בצעות כל הציטוט של הגמרא שם בעבודה זרה, ולכן הביא לנו את זה בסוגריים. ובמקום הזה, לעניין דינה, דהורג קינה בשבת, אמר רבי יוסף, דאינה פרה ורבה. ואמר לאביי, וקינה אינה פרה ורבה, ואמר מר, יושב הקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים ועד ביצי קינים. תשובה מינהו דמיקרה בצקינים. כל החילופים שבחיים, כל התנועות החומריות והרוחניות הפועלות בעולם ובחברה, הכל אינם דברים שמושפעים מסוד ההנהגה האלוהית העליונה, הכוללת ומקפת את כל ההוויה כולה מראש ועד סוף. ומהשפעותיה הכלליות יורד השפע ומתפצל בהשגחה נפלאה לפרטים ופרטי פרטים. ומטביעה את חותמה על העולם ועל החיים, על היצורים כולם ועל האדם, עם כל פרטי מסיבותיו. השלוש שעות הראשונות, שם הזמן לקבלת מלכות שמיים, ליסוד התורה, לקריאת שמעה, ההקשבה הרוחנית של כלל ישראל, פועלת היא הערה רוחנית ממקור התורה. היא כולה אומרת כבוד השם יתברך, הודו וייחודו. על כן השפעות עליונות במקורן, שהן גורמות את ההופעה הרוחנית הגדולה בשלוש השעות הראשונות, הוא הד הקול של אבקת אור התורה ושאיפותיה הנצריות והקדושות במקורן העליון, החודרות עד נשמת כנסת ישראל, וממנו לכל פרטי האישים והנשמות כולן, שלוש שעות ראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. בשלוש השעות השניות כבר נכנס הציבור למעמקי העסקים המעשיים בסיבוכיהם, וההשגחה העליונה היא המסבבת את היסוד הישרני, המוכרח סוף כל סוף לפלס את נתיבו בדרכי החיים האנושיים המסובכים. והשפעה המשפטית העליונה של משפטי השם בעולמים כולם, היא החודרת גם כן בלב הכלל והפרט, והיא הגורמת את כל סידורי המשפטים הכלליים והפרטיים, שיצאו אל הפועל במידה של ישרות ושל צדק, הפועלת לקיים העולם והחברה, נקודה. זה מה שנקרא, יושב הקדוש ברוך הוא ודן את העולם כולו וכולי. שלישית, יושב הקדוש ברוך הוא וזן את העולם כולו, מקרני רימים עד בצי קינים. התחלת שלוש השעות השלישיות שאחר מאכל תלמידי חכמים שבשעה שישית, השישית, שהיא עיקר המגמה של המזון של כל היקום, כי זה כל האדם, שכל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה, מתוך המגמה הצלית העליונה שמפעל המזון להחיות את הכוחות הרוחניים, נמשכת ההשפעה של המזון לכל העולם כולו, לכל היצורים מראש ועד סוף, וכולם הם אחוזים באחדותה העליונה של המחשבה האלוהית, בשביל המגמה העליונה כוללת את כל היקום כולו. והרביעית, ברביעיות, שלוש השעות הרביעיות, שראוי ונכון הדבר שאחרי שעברו שלושת חלקי היום בעמל ובגיעה רוחנית וגופנית, ועוד תקופה של שעות של קורת רוח, שהיא תקדים את הלילה המיוחד לשינה ולביטול הרגשות והתמעטותן בכלל. כל מה שבא לכל הייצור ולאדם בשביל הרחבת דעתו, כל הנאות העדינות הרוחניות והדומות להם בכל סעיפיהם, הרי הן יונקות מלשד ההופעה העליונה, השפעת קורת הרוח שהבורא, הבורא כל, משפיע בכללות ייצוריו בהיקף החיים כולם, שזהו הרוח המבליט את הלוויתן. והקפת החיים האדירים הצורים מציורו וכוחו הנעלם, הקדוש ברוך הוא שוחק עם לוויתן. שנאמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו. ובמקום הזה, לעניין דינה, דאורג קינה בשבת, אמר רב יוסף, דינה פרה ורבה, ואם הייצור אינו ממשיך חיים לדורות, אין בו משפע הנצחיות העליונה, ועל כן גם חייו הרעיים אינם קרויים חיים בעצם, ואין הורגו בשבת חייו משום נטילת נשמה. ואמר לו, אביי, וחינה אינה פרה ורבה, ואמר מר, יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני רמים ועד ביצי קינים, מינה הוא דמקרה ביצי קינים. התואר ביצי קינים למין, בא רק להודיע את המדרגה היותר נמוכה ופחותה שבחיים ממשיכים דורות, להודיע שכל מקום שיש משך של חיים, שם ישנו קו נמשך ישר מההופעה הכללית של השפעת ההזנה הצילית העליונה, היורדת עד שפלות כל מעמקי החיים הדוריים, שאחרי כל הירידות היותר תחתיות, קיים הוא הקשר הכללי המדובק ביסוד שורשו של כל כוח הזן והמחיה אשר חיי החיים ברוך הוא שהוא זן ופרנס את כל יצוריו מקרני רעמים ועד ביצי קינים, איש לא נהדר. אמר רב יהודה אמרה, י' ב' שעות אבי היום, ג' שעות ראשונות יושב הקדוש ברוך הוא ועוסק בתורה, שניות יושב ודן את כל העולם כולו וכו'. שלישית, יושב הקדוש ברוך הוא וזן את כל העולם כולו מכאן נראה מי מעד ביצי קינים, עד כאן. המאמר הזה הוא בעבודה זרה פרקם הסימן ד' בעין יעקב שם, ושם מסתיים, רביעית יושב ושוחק עם לוויתן, שנאמר לוויתן זה יצרת לשחק. ובמקום הזה לעניין דינה דהורג קינה בשבת, אמר רבי יוסף, זה אינה פרה ורבה. לא הבעיה, חינה אינה פרה ורבה. ואמר מר, יושב קדוש ברוך הוא וזן, וכנראה מים עד ביצי קינים. מינה הוא למקרה ביצי קינים. אומר הרב, כל החילופים שבחיים, כל התנועות החומריות והרוחניות הפועלות בעולם ובחברה, הכל אינם דברים שמושפעים מיסוד ההנהגה האלוהית העליונה, הכוללת ומקפת את כל ההוויה כולה מראש ועד סוף. ומהשפעותיה הכלליות, יורד השפע ומתפצל בהשגחה נפלאה לפרטים ופרטי פרטים, ומטביעה את חותמה על העולם ועל החיים, על היצורים כולם, ועל האדם, עם כל פרטי מסיבותיו. טוב, לא יודע כל כך מה להסביר, אבל מה שרב אומר, שהשפעה האלוהית, היורדת למציאות, היא הולכת בסדר שמן הכלל אל הפרט. והכללות אין כאן בדווקא במושג של כלל חברתי או לאומי, אלא הכללות פה משמעותה נשמתיות, כוח החיים הכללי, התנועות, גם החומריות וגם הרוחניות, הפועלות בעולם ובחברה, הכל אינם דברים שמושפעים מסוד ההנהגה האלוהית העליונה, הכוללת ומקפת את כל ההוויה כולה מראש ועד סוף. אז מופיעים סגנונות, צביונות, פרצופים, צורות ייחודיות. ומכל מקום, המציאות האלוהית היא פועלת, שוב אני חוזר, בכללים, הקדוש ברוך הוא נמצא אל הכללים. זאת אומרת, היא פועלת בעיקרון נשמתי, חווה גזרות עולם, שהוא מופיע בכל העולמות, ונותן רישומו בווריאציה הייחודית, כיוון שהדברים הולכים מתפרטים, אז הם מופיעים בצורתם היותר קטנה, או מפורטת, אבל הכל בא מ... הנהגה האלוהית שמנהיגה את העולם באופן של עיקרון, של כלל, של מגמה, של נשמה, של אידאה, מקיפה, כללית, ומכאן ההתפרטויות. אז כל החילופים שבכם, חילופים, אני מבין שזה השינויים. שינויים בין עניין לעניין, מופע למופע. כל הדברים השונים שבחיים, כל התנועות החומריות והרוחניות הפועלות בעולם וחברה, הן שונות ומשונות למיליארדיהם. הכל אינם דברים שהם מושפעים מסוד הנהגה האלוהית העליונה, הכוללת ומקפת כל ההוויה כולה מראש ועד סוף. כל מה שמתפרט זה פועל יוצא של ההנהגה האלוקית הכוללת, המקיפה, את כל ההוויה כולה, מראש ועד סוף. צופה ומביט, עד סוף כל הדורות, נגיד פחות מהחודש הקרוב. כן, ומהשפעותיה הכלליות, יורד השפע ומתפצל בהשגחה נפלאה לפרטים ופרטי פרטים. הזרימה הנשמתית הכללית, העיקרון הכללי, הולך סוף דבר הוא מופיע בכל החילופים והשינויים, הפרטים ופרטי הפרטים. הוא מטביע את חותמה, ההנהגה האלוהית העליונה, על העולם ועל החיים, על היצורים כולם, ועל האדם, עם כל פרטי מסיבותיו. אז זו מן הקדמה שהיא מכווננת אותנו לאיזה מחשבות אנחנו צריכים לחשוב, שאנחנו שומעים דברים כאלה של חז"ל, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, ודן ומזן. אז מה זאת אומרת? זה בא להגיד שישנה פה, הקדוש ברוך הוא יושב, עוסק. זאת אומרת, ישנה את השפעה האלוהית, הכללית, הנשמתית, שהיא השורש העליון, שאחר כך מתפרט לאין קץ גווניו. אבל מכל מקום, כל מה שמתפרט, נעוץ בשורש אלוהי. וזה מתואר בשפת ההגדה של חז"ל, בתור קדוש ברוך הוא עושה כך, עושה ככה. השלוש שעות ראשונות שהן הזמן לקבלת מלכות שמיים. אז עוד פעם, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא עושה כך וכך, שאלה. חז"ל יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה. תשובה, טוב, א' הם יודעים, כי בשביל זה הם חז"ל, ומכל מקום, יכול להיות שאפשר לענות, עם חכמים, מה עושה אותם לחכמים? זה שהם מבינים את העיקרון של מה שהרב אמר פה. וכל מה שמופיע במציאות, עם כל התפרטויותיו, לעולם זה בא מאיזה שורש. ועל כן, אפשר לעקוב במציאות הפרטית, הקונקרטית, הממשית, הנמוכה, ולעלות מזה למקור, לשורש. זוהי גישה עתיקה מאוד, היא כבר נמצאת בתנ״ך, מבשרי איך זה אלוה, או דוד המלך אומר, ענות האוזן, לא ישמע, יוצר עין, לא יביט, סרגועים, לא יוכיח. ברור שקדוש ברוך הוא שומע. אתה יודע, ראית אותו? כן, אני רואה את עצמי. לי יש אוזן, אבל לא המדסתי את האוזן שלי. ואני, יש לי שמיעה, ואני לא יצרתי אותה. ואני רואה שהשמיעה נמצאת פה במציאות, במציאות כמותית ואיכותית, רחבה לאין קץ ממה שיש במופע הפרטי שלי. וכל זה, יש לו מקור. אז אם במקור אין שמיעה, אז איך בפרטים יש שמיעה? סימן. ששייך להגיד לקדוש ברוך הוא, אותי אוזניך הוא שמע. אז לקדוש ברוך הוא יש אוזן. לא גוף ולא דמות הגוף, לא נערוך אליו קדושתו. אבל בליינד יש לו אוזן. אם היא נראית כמו האוזן שלנו? לא. אבל זה שיש אוזן, שזה השורש האלוהי לכל ההזנה המציאותית, על אין קץ גווניה, העיקרון הכללי, כן, זה נקרא השורש של המושגים שלנו. ועל פי המושגים הסובייקטיביים שלנו, אפשר לעלות ולטפס ולדעת מה מתרחש בשורשים, במרומים ובמרומי מרומים. והנה יש פה את שני הכתבים שבשניהם צריך להשתמש. צד אחד ודאי שהמציאות האלוקית היא לית מחשבה תפיסה בי כלל, וכל המושגים שלנו לא שייכים שם, ולא איש אל, וכולי. ומאידך, אדרבה, בגלל שהקדוש ברוך הוא לית מחשבה תפיסה בכלל, כי הוא אינסופי, הוא לא מוגבל, הוא בלתי קונספטואלי, אז אנחנו לא יכולים לומר עליו כלום, ואנחנו גם לא יכולים לשלול ממנו כלום. כי אין מצב שהוא יהיה מוגבל, למשל, מלהכיל את המציאות. אז אין מצב שהמציאות היא מחוץ לקדוש ברוך. כי אם כך, זה גבול הקדוש ברוך. שזה עצם המציאות. אז יוצא שהוא כולל גם את המציאות. אבל המציאות היא בסוף כוללת אותי ואת הפרצוף שלי. אז זאת אומרת שאני והמושגים הסובייקטיביים שלי, הם לא מחוץ למציאות האלוקית. ברור. אז זה הקונספט, ומזה גם אפשר לעלות ולהכריז את מה שאמרנו מקודם. מהמציאות המצומצמת שלנו, אנחנו יכולים לעלות, 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 לעלות צפונה, ולהגיד, כן, עיניים, ונכרה אף השם בכם, וידבר השם על משלם, וכמו שכל התורה מלאה, את כל ההגשמות האינסופיות, למרות שהיא מזהירה, לא ראיתם פסל, לא ראיתם כל תמונה, לא תעשה פסל, כל תמונה. כן, לא ראיתם כל תמונה, ואין פסל ואין תמונה, ותמיד יודעים שכל מה שאומרים, זה למעלה עם כל המושגים שלנו, וכל המושגים שלנו, עולים אל גובר כזה, ששם מקבלים משמעות אחרת, אבל לא כזו שמוציאה את המושגים המצומצמים שלנו מהחוג האלוקי. הוא לעולם כולל אותם וצפונה. אז כן, אז על פי זה, חזל גם יודעים להגיד, מה עושה הקדוש ברוך הוא בשלוש השעות הראשונות? איך אתם יודעים? אני יודע מה אנשים עושים בשלוש השעות הראשונות. ומה שמופיע באדם ובתרבות, והנה אתה יכול לסמן את מקצב היום העולמי והחברתי באיזה קווי מתאר ייחודיים, מי הנדס את זה? מי החליט על זה? אדרבה. שאלות כאלה הן שאלות חשובות, הן מבוא להעמקה. כי כל מה שאין לך הסבר עליו, לא צריך להיות דווקא ככה. וזה יוצא דווקא ככה. יש המון דברים שהם דווקא ככה, למרות ש... מה מחייב? במקומות האלה, זה מה שנקרא, איך שהיהודים אומרים, ברוך השם. אז פה, האשמה נעוצה בברכה האלוהית העליונה. הוא אחראי על הכל. ועל פי זה, אדרבה, במקומות שאין לנו הסבר, שם אתה מופע, שם אתה יכול להבחין, במופע האלוהי המקורי. השלוש השעות הראשונות שהן הזמן, אז מה מאפיין אותם מבחינת תרבותי, יהודית? הן הזמן לקבלת מלכות שמיים. עד שלוש שעות, שכן דרך בני מלכים, לעמוד בשלוש שעות, זה הזמן לקרוא קריאת שמע. זה הזמן לקבלת מלכות שמיים, וקבלת מלכות שמיים זה יסוד התורה, אולי אתם זוכרים, אבל הכוזרי אומר במאמר שלישי, כל פרשת שמע, ברכותיה, לפניה ואחריה, הם כולם במסגרת קבלת התורה, ככה הוא מנסח את זה, קבלת התורה. כן, זה הסיכום, גם ניכר, אני יודע, הברכה שלפניה היא ממש ניכרת, אהבת עולם אהבתנו, זה ברכת התורה ברזולוציה גבוהה, ואחר כך, הברכה שאחריה, היא גם כן מדברת על דבריו, החיים קיימים, נאמנים, יחדים, לעד ולמי ולמי, ולתנו בנינו, בנינו, דורותינו, ועל כל דור זה ישראל בדרך. אז, ובאמצע זה, כן, התורה, היא בראש ובראשונה, היא קבלת עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות, ו... זה עניינה של קריאת שמע, זמן לקבלה מלכות שמיים, ליסוד התורה, לקריאת שמע. מה בכלל עניינה של קריאת שמע? יש פה הגדרה, מה זה קריאת שמע? שמע זה שמע ישראל. הקשבה הרוחנית של כלל ישראל. זה הזמן שמופיעה השמיעה הישראלית, הקשב הישראלי, המשמעת הישראלית, שסופג את התוכן האלוקי הנשגב. החזת שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, כיצד יאהבהו, על פי תלמוד לומר, היו הדברים האלה שאנחנו יכולים לצווך היום על לבביך, שנתם לבניך. אז כל זה, זה קבלת התורה, קבלת התוכן הרעיוני, העליוני, העליון של ישראל, כל זה, זה מציין את הקשב הישראלי, את הלמה, למה תשומת הלב הישראלית נשואה, ובשלוש השעות האלה, הקשבה הרוחנית של כלל ישראל, אז צריך להבין שמה שמופיע אצלנו, סיכומו של דבר, הולך ויוצר איזה קו מאפיין בתרבות שלנו, קו רציני, קו עמוק, קו פנימי, תבין שהוא מהדהד מציאות עוד יותר פנימית, מציאות עוד יותר עליונה, המציאות השורשית, האלוקית, הקדוש ברוך הוא, יושב ועוסק בתורה. זה הערה רוחנית ממקור התורה. קבלת התורה אצלנו, הפתיחות הנפשית, אל עניינה של התורה, אל רעיון העל של התורה, של קבלת מלכות שמיים, עול מצוות אחר כך. כל זה, זה הקשבה ישראלית שמהדהדת את הפעילות האלוהית, שהיא השורש העליון לכל זה. שהיא כולה אומרת, כבוד השם יתברך, הודו ויהודו. השאלות שעות האלה מופיעות את השורש האלוהי בקשר שלו לתורה. יש פה את הקשבה רוחנית של כלל ישראל, שבה פועלת הערה רוחנית ממקור תורה. מקור תורה זה הקדוש ברוך הוא. הערה רוחנית ממקור תורה, היא כולה אומרת, כבוד השם יתברך. הודו וייחודו. אנה נפשי כתבית יבית, זה התורה, זה עצם הופעת כבוד השם יתברך, למות האלוקית, הערך האלוהי, הודו, הערך המוסף, הקורן במציאות, שהוא מעבר למציאות הקונקרטית, זה התוכן של ההוד, והייחוד, למעלה מכל המושגים, הסובייקטיביים שלנו, ו... צמצומיהם ופירודיהם, איך מופיע פה השורש יותר עליון של הכל. על כן, ההשפעות העליונות במקורן, שהן גורמות את הופעה רוחנית הגדולה בשלוש השעות הראשונות, הוא הד הקול של ההבקת של הקדוש ברוך הוא עוסק בתורה. איך אומרים את זה בעברית? הקדוש ברוך הוא עוסק בתורה? הבקת אור התורה ושאיפותיה הנצחיות והקדושות במקורן העליון. זה הגדרת המושג. הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. כלומר, אור התורה ושאיפותיה הנצחיות והקדושות מבהיקות במקורן העליון, והן חודרות עד נשמת כנסת ישראל. לפי העיקרון, תמיד יש פעולה כללית, וממנה אחר כך הדברים יכולים להתפרטים. אז המציאות השורשית, הכללית, הנשמתית, פה זה הקדוש ברוך הוא, זה הכלליות המוחלטת, והיא הולכת וחודרת עד נשמת כנסת ישראל. נשמת כנסת ישראל זה עצם התורה, אחר כך מתפרטת לכנסת ישראל, ולמחשבותיה, לימודיה ודבריו, החיים וקיימים, נמנים ולחמדים ולעד ולמי ולעמים, על בתינו ועלינו ובלינו לדורותינו ועל כל דורות זרע ישראל לבדיך. וממנו לכל פרטי האישים והנשמות כולם. מכלל כללי הכללים של הקדוש ברוך הוא, אל הכללות המוחלטת, שזה נשמת כנסת ישראל. ומכנסת ישראל, שזה נשמת כללות האומה, הולכים הדברים מתפרטים לנשמות ולאנשים, לתודעות, לידיעות, להבנות, ללימודים, לדיבורים. מן אנחנו לפרטי האישים והנשמות כולם, שלוש שעות ראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. בשלוש השעות השניות, כבר נכנס הציבור למעמקי העסקים המעשיים וסיבוכיהם, והשגחה העליונה היא המסבבת את היסוד הישרני, המוכרח סוף כל סוף לפלס נתיבו בדרכי החיים האנושיים המסובכים. וההשפעה המשפטית העליונה של משפטי השם בעולמים כולם, היא החודרת גם כן בלב הכלל והפרט, והיא הגורמת את כל סידורי המשפטים הכלליים והפרטיים, שיצאו אל הפועל במידה של ישרות ושל צדק, הפועלת לקיום העולם והחברה. יושב הקדוש ברוך הוא ודן את העולם כולו וכו'. שלוש שעות שניות. הפאזה התחלפה, פאזה תרבותית, מרכז הכובד החברתי, הוא נע לעסקי החיים, אל חיי השוק, אל חיי החברה, אל חיי המדינה, אתהלך לפני השם בארצות החיים, זה מקום שווקים. יוצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב, ושם אז יש את הביזנס. ובביזנס, אז הדברים מאוד אנרגטיים, ומאוד מסובכים, וכן, מצד אחד עלולים לגילום הנטיות החיים, החזקות מאוד של ענייני הכלכלה, העסקים, הכסף, אלה נטיות מאוד חזקות בהמניעות את האדם הפרטי ואת החברה, המדינה, ושם להצליח, זאת אומרת, מצד אחד שם אתה רואה שם את האדם במלוא עוצמותיו החומריות והאינטרסים החומריים שלו, והמנטליות הגסה, הפרטית והאלימה. ומאידך, שים לב לתרבות, עם כל הכוחות האלה, כוחות השוק, השוקקים, מכל מקום יש איזה קו של משטר, יש איזה קו של חוק, יש איזה קו של צדק, יש איזה קו של מלכות, אילולי מוראה, איש את רעהו חיים בלעו, אבל כשאתה עוקב אחר כל התרבות האנושית במבט מה יותר רחב, אז אתה מבחין מכל מקום, על אף מה שאמרנו פה זה נכון, והכוחות הפועלים הם כוחות מאוד יצריים, מאוד גסים, מאוד נמוכים, מאוד לא מוסריים. מכל מקום, גם במערכות האלה סוף דבר יש חוק, במשך הדורות החוק נהיה יותר ויותר חזק, ויש וכוח, הכוח שהוא נראה כלא קיים במישורים האלה, כוח המוסר, התביעה המוסרית, תביעת הצדק, היושרה, ההגינות, הנאמנות. מי שבעניינים חזק, אז הוא יודע שיש את זה שם. גם את זה יש שם. כן, אפילו בעולמות העסקים. אתה גם יכול להגיד שזה עניין של אינטרסים. אם מסתבר שאתה לא אמין, אתה תחמן, אתה... זה בטווח ארוך יפגע בעסקים שלך. וההפך, ההפך. לוקח אחריות, אז בסיכומו אז יוצא שמסיבי סיבות, אם לשמה ואם שלא לשמה, ומכל מקום, הקו הדין של הצדק, היושר, החוק, המוסר, הוא פועל, אז בואו רואה, עד ארבע, לא כל אלים גבר, זה לא הולך ככה, זה כן הולך ככה, אבל מסתבר שהכוח החלש הוא דווקא חזק. כל פנים, הוא לא מחוק. הוא לא מחוק לחלוטין, ושלא לדבר על זה שבחזון התרבות של האדם, ברוח האדם הכללי, אז ודאי שישנה שאיפה תרבותית לצדק ולמשפט וליושר ולחוקיות, שעל פי התרבות רואה את עצמה במקום שזה לא מתנהל ככה, אז אומרים, זה מציאות לא תרבותית. על אף שקשה למצוא מקום שזה ממש כן מתנהל ככה. אבל זה שיש פה את הסתירה הזאת, שמצד אחד התרבות, אז היא רואה את עצמה כתומכת צדק, להיות שם באמת וחוק ומשפט. ומאידך שתבדוק טוב, מי שמכיר מקרוב את הדברים, רואה כמה הדברים מתנהלים לא כך. מזה אתה עומד על זה, יש עמוק ברוח האדם את התביעה לצדק, ליושר, למשפט, לחוק. טוב, אז אתה יכול להגיד, זה יותר משתלם לו. במיידי זה לא בטוח שזה משתלם לו. ומכל מקום, הנה פה זה דוגמה למה שאמרנו מקודם. במקום שאתה לא ברור לך מי יוזם את זה. למה זה ככה? יכול להיות אחרת. יש מספיק סיבות ונסיבות שזה יפעל אחרת. שם, שזה לא ברור, זה המקום למבט הפנימי, הנשמתי, השורש נשמתי, הכללי, עד שעולים למעלה, למעלה, מגלים את הקדוש ברוך הוא יושב. יושב ודן את כל העולם כולו. זאת אומרת, הנטייה לדין, הנטייה למשפט, הנטייה לצדק, הנטייה לאמת, הנטייה ליושרה, הנטייה למוסר, זה הד של השורש. הקדוש ברוך הוא. שאנחנו יודעים גם מה הקדוש ברוך הוא עושה. מה הוא עושה? יושב ודן. בשלוש השעות השניות כבר נכנס הציבור למעקי העסקים המעשיים וסיבוכי, והשגחה העליונה היא המסבבת את היסוד הישרני. עסקים, האנשים, מה שמריץ אותה זה מה שמריץ את האנשים. זה הביזנס. אמביציות. האינטרסים. ואם זה מעבר לזה, ולמרות זה, ועל גבי זה, ומתוך זה, הולכת ובוקעת הגרה האלוהית המיישרת את האדם. היא מסבבת את היסוד הישרני, המוכח סוף כל סוף לפלס נתיבו בדרכי החיים האנושיים המסובכים. מלא הארץ דעה את השם בסוף, כמיים לים מכסים. והשפעה המשפטית, עליונה של משפטי השם בעולמים כולם, היא החודרת גם כן בלב הכלל האנושי והלאומי והפרט, כלל החברתי והפרט, והיא הגורמת את כל סידורי המשפטים הכלליים והפרטיים, שיצאו לפועל במידה של ישרות ושל צדק. משפטי השם אמת צדקו יחדיו, והתוכן למשפט העליון הולך ומופיע בצדק התחתון, המופיע את המשפט התחתון. היא חודרת גם כן בלב הכלל והפרט, והיא גורמת את כל סידורי המשפטים הכלליים והפרטיים שיצאו לפועל במידה של ישרות ושל צדק. הפועלת, המידה של ישרות ושל הצדק, פועלת לקיום העולם והחברה. כי אם היסוד הזה לא יתגבר, אז יהיה פה מבול. חמאס, את איש החטא הארץ, ואיש את ראו חיים בלאו, וסיכומו של דבר, איך הכוזרי אומר, גם חברת שודדים לא תשרוד בינה לבין עצמה, אם לא יהיה לה איזה קוד מוסרי מסוים. יש לעשות משפט, בצדק, צנע לכת עם אלוהיך. זה מוסר אלמנטרי. רחוק מאוד מן המוסר היהודי, שהוא הרגבה למעלה מזה, ושאף למדרגות הרבה יותר ניסעות מזה. אבל זה משהו אוניברסלי. בכל מקום, הוא מופיע מצד הדין האלוהי העליון, שהקדוש הוא יושב ודן את העולם. עד שיצאו אל הפועל מידה של ישרות ושל צדק, הפועלת לקיום העולם והחברה. יושב הקדוש ברוך הוא ודן את העולם כולו. שלישית, יושב הקדוש ברוך הוא וזן את העולם כולו, מקרני רעמים ועד בצי קינים. התחלת שלוש השעות השלישיות. שאחר מאכל תלמידי חכמים שבשעה שישית. ככה אומרת הגמרא בשבת, זמן ארוחה של תלמידי חכמים זה בשעה שישית. טוב. היא, אחרי ש... שלוש שעות ראשונות, חסידים הראשונים היו מתפללים של השעות, נכון? שעה לפני, שעה התפילה, שעה אחרי. אולי אבל לכל פנים, אחר כך יוצאים לעסקים, ואחר כך ניגשים לארוחה. האמת היא שחשבתי שצריך לאכול פת שחרית, אבל זה מה שכתוב, שצריך לטעום משהו, קל, בעיקר סעודה זה אחר כך. אז אתם די חכמים. טוב, מחל שלהם זכר 6 שעות. 6 שעות זה 12 בצהריים, לא 12 שלנו, אבל חצי היום, קיצור. אז תלמידי חכמים ניזונים. שלישית, יושב הקדוש ברוך הוא וזן את העולם כולו מקרני רמי על בצי כנים. התחלת 3 השעות השלישיות, שאחר מאכל תלמידי חכמים שבשעה השישית, היא עיקר המגמה של המזון של כל היקום, כי זה כל האדם, שכל העולם כולו לא נברא לצוות לזה. כי אתם יודעים, כל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני, אז הוא מתקיים מקו החרובים, מערב שבת לערב שבת. אבל כל העולם כולו, בזכות מה הוא ניזון? בזכות זה שצריך, הקדוש ברוך הוא, מעוניין במושג המזון. למה חשוב מושג המזון? כי המזון, כתוב בספרים, זה דרך להעלות את המציאות. אתם מבינים? כי כשבן אדם, חנינה, בני, הוא אוכל. מה הוא אוכל? טוב, אז נגיד, חנינה בני דווקא אוכל רק קו חרובים, אבל אולי בשבת אוכל יותר מקו חרובים, כי צריך גם לא סעודות. אז אולי זה רק מיום שישי ליום שישי, אבל בשבת אולי אוכל דברים אחרים. ואולי לא, לא יודע. טוב, נעזוב את חנינה בני. חנינה בני זה עיקרון, אבל בקיצור, תלמידי חכמים, בסיכומו של דבר, אז הם אוכלים, שהשיא שלהם זה חנינה בני, אבל הם אוכלים, מה הם אוכלים? מה שזה אוכל? מה זה אוכל? יש אוכל שהוא דומם, יש אוכל שהוא מהצומח, יש אוכל מוחי. אבל הכל בא לקרביו של האוכל, והופך להיות לחלק ביולוגי ממנו. נטמע בו, מתעכל בו, והופך להיות לבשר מבשרו, שאינו אלא מסגרת להופעת נפשו. אם הוא לא יוכל, אז לא יהיה מה שילחים את הנפש עם הבשר. אז זה מה שמקשר את החיים, את הנפש, עם הגוף, האוכל. אז האוכל יוצא שהוא מתמיר את המציאות הדוממת, צומחת, חיה, אל גוף האדם שהופך להיות לכוח אנרגטי שמאפשר את חיי האדם, נפשיותו, רוחניותו ומופע נשמתיותו. אז יוצא שזה סדר, איך נגיד, תיקון העולמות בלשון המקובלים. או העלאת המציאות. וזה הסוד שבגללו ברא הקדוש ברוך הוא אוכל. כי זה פשוט הדרך להעלות את המציאות כולה. כן. אבל אם כך, מי שראוי לאכול זה רק חנינה בני וכל השאר. והיה ולא כל כך ניכר שיש הבדל בין האוכל למאכל. סך הכל מה שדורש, מה, למה שואף האוכל בחייו, תבדוק טוב, יסתבר שאין הבדל גדול בין שאיפותיו לשאיפות הפרה שעכשיו הוא לועס אותה. זה מעשה שהוא לא על פי התוכנית האלוקית. לא בשביל זה נוצר המושג אוכל. ועם הארץ אסור באכילת בשר, כי זה פשוט לא מוסרי. הרצחת וגם לעסת? כי באמת מי שאמור לאכול את הפרה, זה רק אם זה עילוי לה, זה אידיאלי לה, זה תיקון לה, למציאות כולה. ולא, זה לא צודק. ומכל מקום, איך אני אגיד קצת, זה בדיחה, אבל אולי לא בדיחה, מרובה מידה טובה ממידת פורנות, 1/500, נכון? עכשיו, אם אנחנו יודעים במידת פורנות, שכיוון שניתנה רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע, אז יש מצבים שהדברים הם משחיתים, ואז כיוון שניתנה רשות להשחית, אז יכול להופיע במציאות לא, לא, לא ראויה. זה לא בטוח שמה שישחט, זה תמיד הרשע ישחט. יכול להיות שגם הצדיק ישחט. אבל ההשחטה לא נוצרה בשביל הצדיק, היא נוצרה בשביל להשחית את הרשע. אבל כיוון שניתנה רשות למשחית, היא לא מפחית. מרובה, מידה טובה, מידת פורנות, על 1/500. מאחר שניתנה רשות למתקן, להעלות ולתקן, אינו מבחין בין צדיק לרשע. זאת אומרת, והיכולת, כוח האכילה, היא נוצרה בשביל תיקון העולם. אבל מאחר שנוצר כוח האכילה, אז כבר הוא נמצא כללית. ואז הכל אוכל את הכל. ואז גם עמי ארצות אוכלים פרות, ופרות אוכלים ירקות, וירקות אוכלים דוממים, והכל אוכל את הכל. וחלק מהדברים זה אולי ירידה לדברים, כי אני יודע, זאב שאוכל, אז אולי עדיף שהדומם לא ישחט על ידי הזאב שאוכל. מים הם פחות מזיקים מתי שהם מופיעים בצורה של זאב. אבל בסדר, מאחר שניתנה הרשות לאכול ולשתות, אז זה גם שם עובד. ומכל מקום, בסך הכל, דוד הרעיון הוא נמצא. בסך הכל, מטרת האוכל היא להעלות את המציאות הנמוכה למציאות הגבוהה. כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, השם איתנו, אל תיראו. זה היסוד הכי צודק במה שאנחנו נאכל ואכלת את כל אויביך. אותה, לאומית. נטמיע את כל כוחותיהם בתור כוח שיתורגם לכוח החיים הכללי שלנו. זה הדבר הכי אידיאלי. אחר הקדמה הזאת, אז מה שכתוב פה הוא פשוט. ההתחלה של השעות השלישיות, שאחר מאכלת נדי חכמים שבשעה השישית, אז בשביל מי בכלל נוצר האוכל בעולם? תשובה, מי שראוי לאכול בעולם באמת, באמת, אין תלמידי חכמים. אז כל מטרת הזן את העולם כולו בכתובו, וכן בחסד ורחמים, זה בשביל שתלמידי חכמים יזונו. אבל בתהליך הייצור, אז my project, אז כולם ניזונים. פותח את ידיך ומצביע לכל חיה עצור. אז הכל ניזון. אבל למה הוא ניזון? כי הכל לא נברא אלא לצוות לזה. כי זה כל האדם. שהוא עיקר המגמה של המזון, של כל היקום. כי זה כל האדם. שכל העולם כולו נברא אלא לצוות לזה. זה לא נאמר על רבי חנינה, זה נאמר על בן זומא. מכל מקום, בתלמיד חכם, אז העולם נברא בתור צוות אל התלמיד חכם. ומתוך המגמה הצילית העליונה שבמפעל המזון להחיות את הכוחות הרוחניים, מה שניזון זה פה, דיברנו על זה שהפיזיות ניזונית, אבל באמת לא הפיזיות ניזונית. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין נסחתי. אז מה יוצא שלימוד התורה זה גם כן הלחם שלנו. את מה הוא מזין? את השכל שלנו, את הקדושה שלנו, את המוסר שלנו, את הרוממות שלנו. גם זה ניזון, הכל ניזון. מתוך המגמה האצילית העליונה שבמפעל המזון להחיות את הכוחות הרוחניים, והם מתבטאים בכל המישורים כולם. הרוחניים והגשמיים. והגשמיים בראש הראשונה אמורים להיות לשרת הכוחות הרוחניים. אז מי אמור לאכול גשמית? תלמידי חכמים. מתוך זה נמשכת השפעה של המזון לכל העולם כולו. לכל היצורים מראש ועד סוף, מקרני רעמים ועד בצקינים. שכולם עם אחוזים באחדותה הגדולה של המחשבה העליונה, האלוהית, שבשביל המגמה העליונה הכוללת את כל היקום כולו, בשביל המגמה העליונה הכוללת את כל היקום כולו, יש את המגמה הכללית, נתן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד ורחמים, לכל חי רצון, מסביע את הרצון, את האידיאליות, את הקדושה, את הרוממות, וזה הולך ומתפרט מהכללים, עד הכללים הקטנים יותר, ועד הכללים, ועד הפרטים של הכללים, ועד פרטי הפרטים, ועד ביצי קינים. והרביעיות, שראו ונכון הדבר שאחרי שעברו שלושת חלקי היום בעמל וביגיעה רוחנית וגופנית, תבוא תקופה של שעות של קורת רוח, שהיא תקדים את הלילה המיוחד לשינה, ולביטול הרגשות והתמעטותן בכלל. יצא אדם לפועלו ולעבודתו די ערב, ומגיע ערב, אז חוזרים הביתה, והאקשן נרגע, ויש מקום פה יותר לנשום, ולנוח, וליהנות מהחיים. תבוא תקופה של שעות של קורת רוח, שהיא תקדים את הלילה המיוחד לשינה, והלילה מיוחד לשינה, והשינה מבטלת ביטול הרגשות והתמעטותן בכלל. לילה זה הפרק של היום שהוא חלש בכוח החיים שלו, לעומת זמן הפעולה שהוא היום. אז הכל נרגע, הכל יגיע אחר כך למיעוט הכוחות עד לתומעת הלילה. למיעוט החיים, אחד בשישים ממיטה השינה. וכל מה שבא לכל היצור ולאדם בשביל הרחבת דעתו, כל הנאות העדינות הרוחניות והדומות להן בכל סעיפיהן, הרי הן יונקות מלשד ההופעה העליונה. השפעת קורת הרוח שהבורא כל משפיע בכללות יצוריו בהיקף החיים כולם, זהו הרוח המבליט את הלוויתן והקפת החיים האדירים הצורים בציורו וכוחו הנעלם. עוד פעם, בכל מה שבא לכל היצור ולאדם בשביל הרחבת דעתו, אז כל מה שמהנה את האדם. כיום זה חלק מהבעיה, איך אמר הפילוסוף הגרמני, הרשעים האלה הרסו לנו את המילים, אתה כבר לא יכול להתבטא, כי המילים יוצרות אסוציאציות גסות ונמוכות, אבל שאמרנו פה שהזמן ליהנות מהחיים, זה לא מובן הגס של הרחוב, אלא חובת האדם, כמו שלמד אותנו סולל המסילה, זה להתענג. להתענג אל השם. טוב, עיקר המקום הזה זה בעולם הבא בגן עדן. אבל מכל מקום, האדם נוצר ליהנות. ממה הוא אמור ליהנות? ליהנות מהצדדים האנושיים שבו. מהצדדים העדינים שבו. מהצדדים המדמים לעליון, שעל כן הוא נקרא אדם. וכל מה שהיא שבא לכל הייצור ולאדם בשביל הרחבת דעתו. כל הצדדים ששם הוא יכול להירגע מהאקשן המעשי, להתעסק בצדדים שמובילים אותו לקורת רוח, להנאות העדינות, הרוחניות והדומות להן בכל סעיפיהן. כל מה שייתן לאדם את הרחבת הדעת, שמתוך כך יגיע לעדינות הנפש ולגדלות הרוחנית, אז זה דברים מאוד חיוביים, כי אם לא זה, אז מהו האדם? אז יוצא שאדם בלא הממד הזה, אז הוא כולו עבד נרצע לאקשן החיים. והצדדים של ההנאות היפות של החיים, הם יונקות מלשד ההופעה העליונה, השפעת קורת הרוח שיש לקדוש ברוך הוא. השורש העליון של כל קורות הרוח, זה קורת הרוח שיש לקדוש ברוך הוא. וממה נהנה הקדוש ברוך הוא? הוא נהנה מהשחוק שלא עם לוויתן. שהבורא משפיע בכללות יצורה בהיקף החיים כולם. פירוש המילה לוויתן, במובן רוחני, זה היקף החיים כולם. לוויתן זה כוח החיים, זה הבריאה, זה החיה, הכי ענקי. אז צריך לתפוס שזה זה השם הקוד בשפת האגדה לחיה הכי ענקית. ומהי החיה הכי ענקית? היא החיות העולמית כולה. זה נקרא לוויתן. והקדוש ברוך הוא משחק עם החיות העולמית כולה, עם היקף החיים כולם, שזהו הרוח המבליט את הלוויתן. אני חושב שעדיף שיהיה כתוב שזהו הרוח המובלט על ידי הלוויתן. ההפך של מה שהרב כותב. טוב, אני יודע. אולי יתכוון לזה וכי יצא לו ההפך מה שהתכוון לכתוב, שמדי פעם קורא לרב את זה, דוגמאות רבות מאוד לכך, ואולי זה גם כן נכון, כמו שזה, בלי לשנות את זה, כי התוכן הפנימי בסוף זה בולט, פה פירוש המילה בולט, זה מתקנקרט, מתקנקרט עד שאנחנו מבחינים בו במושגים שלנו, סובייקטיבי. אז הלוויתן זה שם בולט כוח חיים גדול. אז הוא כנראה אמור להבליט, לעורר אותנו לכך שיש כוח חיים גדול, והוא הלוויתן האמיתי. על כל פנים, זהו הרוח המבליט את הלוויתן, והקפת החיים האדירים העצורים בציורו וכוחו הנעלם. אז זה הגדרת המושג לוויתן מבחינה רוחנית, זה הקפת החיים האדירים העצורים בציורו וכוחו הנעלם של הלוויתן. הלוויתן הקונקרטי הוא מופע של הלוויתן השוקי. זה הקפת החיים אדירים מעצורים בציורו, בתיאורו, וכוחו נעלם. והקדוש ברוך הוא שוחק עם לוויתן. זאת אומרת, משפיע בכללות יצוריו בהיקף החיים כולם, קורת רוח. בכל דבר בחיים יש מה שעושה את זה לכיף חיים. ושוב, לא במובן הגס, לא במובן העדין, אלא עם הצדיקים, במותם קוראים חיים, כל שכן שבחייהם, אז הם כל הזמן אל המצוות, חוקים משפטים, שיעשה אותם האדם וחי בהם. דבריו חיים וקיימים, הם נכדים, לעד ולעולמים, עלותינו ועלינו, בנינו דורתנו, הכל דורות ריסי לבדך. זה הדברים שמחיים אותנו, מחיים אותנו, מהנים אותנו, נכון? כמו שמסביר שם אבני נזר, האגליטל, בקדמת האגליטל הידוע, זה תנאי בלימוד, שאתה תהנה מהלימוד שלך. כי זו הנה אמיתית. אז כל סוגי הנאות היפות, הם כולם מופעים של השחוק, הם כולם מפרטים של השחוק ששוחק הקדוש ברוך הוא עם הלוויתן. אנחנו נעמוד פה ונשמור פה את הקינה לשבוע הבא בעזרת השם, ונתפלל עכשיו. אפשר.